בכל בית ישראל ילקו את השריפה ששרף השם. היום בית המקדש נשרף. חז"ל גילו לנו שכל דור שלא נבנה בימיו. יש לשון בירושלמי שאומרת, כל דור שלא נבנה בימיו כאילו החריבו. שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש כאילו המעשים שלו החריבו את בית המקדש. לא על אף אחד מישראל תנסו לדמיין אדם שלא על אף אחד מישראל שלא יהיה עלינו אף פעם אחד שדרס ילד קטן. הוא בא לנחם את המשפחה שיושבת שבעה. מגיע למשפחה, הוא הרוצח, הוא הגורם. הוא רואה אנשים באים לנחם, אומרים שתי מילים, מקום ינחם אתכם, תוך שער אבלי ציון וירושלים והולכים. אז גם הוא חושב שיכול להיפטר בכך. הוא בא לכמה דקות, קשה לו להביט בעיני ההורים, שעל ידי המעשים שלו אפילו בשוגג גרם להם שיחרב להם הבית. אז גם הוא חושב שיכול להיפטר בכמה מילים, שגם הוא יכול להיפטר בכמה דקות ולהגיד להם המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. איכשהו קם ללכת, מישהו ניגש אליו ואומר לו, חצוף, אתה גרמת לזה שנחרב להם הבית. איך אתה מעז לקום וללכת? איך אתה משווה את עצמך לאחרים? כמובן שאני לא ראוי לדבר לא על חורבן בית מקדש ולא על שום דבר. אני מדבר את הדברים לעצמי. כל אחד צריך להרגיש שהוא הגורם. בגלל המעשים שלו נחרב בית המקדש. מבקש בורא עולם יום אחד בשנה, יום אחד בשנה, תראה לי שאכפת לך, תבוא כביכול לנחם אותי ביום האבל שלי. אז אף אחד מאיתנו לא יכול להיפטר מרק ככה לשבת צעת על הרצפה, או לא לאכול ולא להתקלח, אלא חי ייתן לליבו. מה אני צריך לשפר? במלחמת ששת הימים חיילי צה"ל וראשם צנחנים הגיעו לכותל. סוף כל סוף הכותל בידינו, אנשים שם התרגשו, והיה שם חייל דתי שפרץ בבכי. אבל איך חזרנו? אחרי כל כך הרבה שנים היה לידו חייל אחר שכלפי חוץ לא נראה בכלל אדם דתי, וגם הוא פרץ בבכי. ניגשו אליו חברים, אמרו לו, מה אתה בוכה? מילא האדם הדתי בוכה, הוא יודע שהיה פה מקום של השראת שכינה, היה פה מקום של בית מקדש, אבל מה אתה בוכה? בשבילך זה סתם קיר אבנים. אמר החייל הלא דתי, אתה יודע למה אני בוכה? אני בוכה על זה שאני לא בוכה. אני בוכה על זה שאני לא מרגיש שום קשר, שאני לא מבין בכלל על מה יש לבכות על זה, ואני בוכה. וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה. לבכות בראש ובראשונה על זה שאנחנו לא מבינים על מה יש לבכות, על מה יש לבכות. אבל ששאלו פעם את מרן ראש הישיבה רב שטיימל, באמת איך אפשר לקרב את הדברים אל הלב, סיפר גמרא שבשכנותו של רבן גמליאל הייתה אישה אלמנה. הייתה אישה אלמנה שהיה לה בן יחיד. לא רק שלא היה לה בעל, אלא היה לה רק בן אחד, ואף הוא נפטר. בלילה היא הייתה יושבת ובוכה. ואומרים חז"ל, כאשר שמע אותה רבן גמליאל, אשר שמע אותה הרבן גמליאל, שומע את קולה היה נזכר בחורבן בית המקדש, והיה בוכה, 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 עד שנשרו ריסי עיניו. שואל רב חיים זיישיק, זכר צדיק הקדוש לברכה, יש פה שתי שאלות לשאול על רבן גמליאל, שומע אישה בוכה על הבן שלה. במקום שיזדהה איתה ויבכה על חורבנה האישי שלה, הבן היחיד שהיה על הנפטר, נו, שיבכה איתה. הוא נזכר בחורבן בית מקדש ומתחיל לבכות עליו. מה זה קשור בכלל? וכי רבן גמליאל צריך משהו חיצוני לעורר אותו. הוא צריך לשמוע איזה קול בכי של אלמנה כדי להרגיש קצת את האבל של החורבן. אלא מסביר רב חיים זיישיק, זכר צדיק קדוש לברכה, שרבן גמליאל ידע שכל הצרות שבדור, כל הסבל שנגרם לאנשים, כל הצער שכל אחד מאיתנו חווה, מי לא הלך עם ישראל בבעיות בריאות, מי לא הלך עם ישראל כל מיני בעיות, אם זה במשפחה, אם זה עם עצמו, כל הצרות נובעות מסיבה אחת, ידע רבן גמליאל, בגלל שאין לנו בית מקדש. שאם היה בית מקדש, והיו קורבנות שמחפרים, והיה בורא עולם איתנו קרוב, אז לא היו את כל הצער הזה, בפרט לא בבניין בית המקדש השלישי, שמובטח שבילה מוות לנצח, ולא יותר צרות, ולא יותר כאבים, לא על אף עם ישראל, כמה אנשים סובלים, כמה יתומים ואלמנות, לשמוע ילד קטן בן חמש אומר קדיש, התגדל והתקדש מהי רבה. כשאתה שומע את זה מכל אדם מבוגר אז מילא, אבל כשאתה שומע את זה מכל של ילד, כשאתה הולך לבתי חולים ואתה רואה כל כך הרבה אנשים סובלים, אם זה מהמחלה הנוראית, אתה רואה אדם שיד לפני יומיים התפלל איתך בבית כנסת ולא הבנת למה הוא לא מגיע להתפלל, ופתאום אתה רואה אותו אחרי חודש בלי זקן, כי נשאר לו הזקן וטיפולים. אתה רואה אותו כחוש, אתה רואה אותו שבור, אתה רואה אותו רצוץ. כל כך הרבה תאונות דרכים לא על אף עם ישראל. אמר רבן גמליאל, כל הצרות, כולם נובעות מחוסר בבית מקדש. לכן הוא בכה על השורש, על הסיבה, על הסיבה. לכן ביום תשעה באב כל אחד מאיתנו צריך להרגיש, קודם כל, הרגשה כאילו הוא מתחיל מהקל אל הכבד. לא יודע מה, בחור רצה להתקבל לישיבה. כל כך ציפה, כל כך רצה, כל כך התכונן, ולא קיבלו אותו. בחורה רצתה להתקבל איזשהו סמינר, כל החברות שלה התקבלו, והיא מתחננת, בבקשה, אני רוצה גם כן להתקבל. ומוסרים לה הודעה, נשארת בחוץ, איזו הרגשה של בושה, איזו הרגשה של נזיפה. יותר למעלה מכך, כל אחד זה הלך לבדיקות, וציפה שהבדיקות יצאו טוב. ופתאום לא על אף אחד, מודיעים לו, מודיעים לו, לא על אף אחד ישראל, הוא קיבל מחלה נוראית, איזו הרגשה נוראית. אותו דבר, והדבר הגרוע ביותר, תחשבו ילד, שאבא שלו, אמא שלו, זרקו אותו מן הבית, לך מפה, איזו הרגשה נוראית, הסתובב ברחובות, כנזוף. שבור, לא רצוי, לא אהוב, זוהי הרגשה בתשעה באב צריכה להיות. רצינו שימנה בית מקדש השנה, רצינו שתבוא הגאולה, ולהנה יום המבחן הגיע תשעה באב, וכל בית ישראל ימכרו את השרפה אשר שרף השם. צריכים להרגיש מבוזים, צריכים להרגיש דחויים, צריכים להרגיש מסכנים. זוהי ההרגשה שצריכה להיות. לכן קוראים את מגילת איכה ומתחילים איכה ישבה בדד. להרגיש שאתה בודד, שאין לך אף אחד בעולם, הכל הבל הבלים, הכל שקר אחד גדול, אפילו אבא שלך זרק אותך מן הבית. זוהי ההרגשה שצריכה להיות בתשעה באב. לכן המילה הראשונה, איכה, מופיעה בספר בראשית, כאשר בורא עולם שואל את אדם הראשון, איכה, איפה אתה? איפה אתה? פירוש הדבר לא שהוא צריך, שאלוקים צריך איזשהו סימנים איפה למצוא את הבן אדם. לא על אף אחד מישראל, אבל כולנו צריכים להתחזק בזה, איזה פחד זה. אם תשב במסתרים ואנחנו לא הראינו, הקדוש ברוך הוא יודע מה אתה עושה כל רגע, כל שנייה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? שהנפש החי מביא בפרק א', כולם מכירים שמה שטיטוס החריב את בית המקדש הגשמי, הוא רק החריב עצים באבנים. אבל יהודי עם ראש קדוש, עם מחשבה טהורה, אם הוא חושב מחשבות לא טובות, שחזל גילו לנו שיעורי עבירה קשים מן העבירה, הוא לא מודע לכך ממה שהוא עושה בתחום רעת הדבר. אני לא אסביר עם חיים, אבל לא שנפוס יותר גרוע מטיטוס שיחריב את המקדש הגשמי, הפיזי. כי המחשבה שלך מגיעה את גובי מרומים, יקירי, תבין, אתה זלזל בעצמך, תבין, אתה בן של בורא עולם. איכה שאלה, הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, והשאלה הזאת היא צריכה להישמע בחלל האוויר. איכה, איפה אתה? מה קורה לך? מה קורה לך? למה אתה לא מתחנן לבורא עולם שיחזיר אותך? יחזיר אותך חזרה הביתה. זה הרעיון, כי צריך לדעת שאבא לא אוהב אותנו, אין לנו מושג עד כמה. הרי אדם שרואה אבא שמחבק את הבן שלו, ודאי שהוא יודע שהוא אוהב אותו, מעשיו ניכרים. אבל מה יקרה אם נראה אבא שמחזיק את הבן שלו על מנת שמישהו אחר יכה אותו או יכאיב לו? אנחנו נחשוב מן הצד שאבא כנראה שונא אותו, הוא משתף פעולה עם אותו בן אדם שמכאיב לבן. למה אבא מחזיק אותו? שישחרר אותו, שיברח. אבל אנחנו צריכים לדעת ששתי הבחינות נכונות לגבי אבא. הקדוש ברוך הוא, א', כאשר נחרב בית המקדש בבית קודש הקודשים, ישנם שני קרובים, פנים של תינוקות. כאשר עם ישראל עושה רצון בורא עולם, הם מחובקים אחד עם השני. וחס ושלום, כאשר עם ישראל עושה נגד רצון בורא עולם, אז הם מסתובבים גב אל גב. אבל בזמן חורבן בית המקדש, בזמן שהכל עולה באש, הגויים מחשימה וזכרם יוצאים הקרובים החוצה ומראים לכל העולם כולו שהקרובים מאורים זה בזה. הקרובים מחבקים זה את זה, לכאורה זה לא הגיוני, בורא עולם מכה בנו עכשיו מיליוני הרוגים. בכל זאת צריך לדעת שזה מאהבת הקדוש ברוך הוא אלינו. ולכן צריך לדעת שהיום הזה הוא יום גדול, הוא יום עצום, כי רגע הפרידה הוא הרגע העוצמתי ביותר. שמישהו טס לחול, נמצא בשדה התעופה, הוא הולך לטוס להרבה בזמן, המשפחה מחבקת אותו ובוכה איתו, אל תלך. אבל הרגע הזה הוא רגע מצד אחד כואב, מצד שני רגע של קרבה אדירה שלא יודע אם אפשר להשיג אותה בדרך אחרת. לכן קרה עליי מועד. מיום תשעה באב זה יום של מועד, לא אומרים בו תחנון, שנבין את העוצמה של היום, בדרך כלל היום הולך ומתעצם, הולך ומתעצם, כמו ביום כיפור. אז תפילה ראשונה היא עוצמתית, אבל עולים ועולים ועולים, עד שמגיעים לתפילה הכי עוצמתית, זו נעילה. שבת הוא יום קדוש ונורא, אבל עולים ועולים, עד שמגיעים למנחה של שבת, זו המנחה הגבוהה ביותר, רצון הרצונות. ומשהו פה קורה בתשעה באב, הפוך לכאורה. בתשעה באב מתחילים בבכי נורא, אבא! של ריחוק. ובבוקר ממשיכים, אבל פתאום הגיע מנחה, לכאורה אמור להיות האבל הגדול ביותר. פתאום משהו משתנה, מתיישבים חזרה על הכיסאות, יש כאלה נוהג לשטוף את הבית, כל מיני, מה קרה? מה קרה? זה אמור להיות השיא, נכון, השיא של יהודי זה לא להישאר באבל חס ושלום, אבל רק, אני אומר את זה עצמי שנתחזק, רק מי שיזכה להתאבל, זוכה ורואה בבניינה. לכן אנחנו צריכים בכל הלב להראות לקדוש ברוך שהדבר הוא חשוב לנו. אנחנו מבינים את החומרה של הדבר, ולצרנו הרב. קרה לנו מקרה פעם שהיינו באיזה מושב, אחד הבנים שלי הקטנים, התינוק, רץ ופתח את המצר. מיד הלכנו לקרוא לאיש חובש, הצולה. הוא מגיע ואומר, אני חייב להדביק לו, אבל זה מאוד ישרוף. אבא אומר לי, תפוס את הילד שלך שלא יסוס. אני הולך להכאיב לו, אבל אין ברירה. זה לטובתו, תחזיק אותו חזק. אם אדם היה מגיע מבחוץ ומסתכל על זה, יכול להיות שהוא היה חושב מה אבא זה עושה לבן שלו. למה הוא מחזיק אותו ככה? מה הוא עשה לו הילד? אבל מי שמתבונן הייתם מבין שזו היה תרופה היחידה. ואם היה דרך אחרת בורא עולם היה עושה. רחוב יהודה הלוי בבני ברק 8. היה יהודי שהיה פעם חייל ו... דרגה מאוד גבוהה במלחמה נפצעת ששותק בכל הגוף, השתתק בכל הגוף, אבל חזר בתשובה. לימים עברו לגור בבני ברק, בתחילה הם לא גרו שם. אשתו שאלה אותו, בעלי היקר, אני מבינה, בורא עולם עשה אותך נכה כדי שנחזור בתשובה, כי ייתכן שאם זה לא היה קורה, היינו ממשיכים בחיינו. לצערנו הרב, אדם לפעמים לא רואה עד שלא נהיה לו שחור. אבל למה בורא עולם עשה אותך משותק? למה בורא עולם לא הסתפק בלקחת לך רגל או יד? מה, זה לא היה מספיק? אמר לה הבעל, אשתי היקרה, תביני, אם בורא עולם היה יודע שמספיק רגל אחת, אז זה משהו היה לוקח. בורא עולם ראה שלצערי הרב, עד שאני לא יהיה לי באמת שחור, אני לא אפקח את העיניים. אני לא אפקח את העיניים, ולכן זה מה שנקצב לי, ורק בגלל זה אני עכשיו נראה איך שאני נראה. תודות לזה. לכן אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו, לראות מה אפשר לעשות. יצא לראות השנה מהר"ל, שמהר"ל מביא יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא מביא שהחמישה הדברים שהראו בי"ז בתמוז, הם בגדר התחלות למה שקרה אחרי זה, חמישה דברים בתשעה באב. זה כנגד יד ימין, הוא אומר, וזה כנגד יד שמאל. ואם רוצים לעצור את החורבן, כל אחד צריך להתבונן בחמישה הדברים שהראו, לפשפש במעשה ולנקות את עצמו שהדברים לא יחזרו, לא יחזרו. כי התשעה באב זה רק התוצאה, עכשיו אתה בוכה. אבל הרי כמו שאמר ירמיה הנביא, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. שואל המדרש, מה זה על נערות בבל? שם ישבנו גם בכינו. היה מספיק לומר על נערות בבל, ישבנו ובכינו. מה זה על נערות בבל? שם ישבנו גם בכינו. והמדרש שני פירושים. פירוש אחד, שבבלים עם מחשימה וזכרם, כשהם גילו את עם ישראל, לא נתנו להם לנוח. ומלכו מישראל עד בבל בלי לעצור, לשבת רגע אחד. ולכן על נערות בבל, רק שם ישבנו גם בכינו. אבל מביאים חז"ל יסוד אחר, שירמיה הנביא, אחרי שהוא ראה את החורבן, ראה את האש, ראה את האשן, רואה את הטור הארוך של כל עם ישראל שיוצאים לגלות. הוא הלך אחריהם, ובשלב מסוים מתלבט אם להמשיך איתם לכיוון בבל, או לחזור חזרה, להיות עם שארית הפלטה בישראל, הוא התלבט. ואז הוא מחליט לחזור חזרה. ועם ישראל פורץ בבכי, לא! ירמיה, תישאר איתנו, אל תשאיר אותנו לבד, לא! אומר להם ירמיה הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם בכיתם בכייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. אם הייתם בוכים ככה בכייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. עכשיו אתם נזכרים לבכות. לצערנו הרב אדם נזכר לבכות אחרי שקוראים לו צרות. ברור שחד ושלום, לא נפח מסרבה שיש מחלות. פתאום אתה רואה אנשים בוכים, רצים הרב מה לעשות. כשרואים ילדים יורדים מהדרך, ההורים רצים הרב מה לעשות. אם בכיתם בכייה אחת לפני כן, יכול להיות שזה היה נחסך. לכן העבודה שלנו, כל אחד מאיתנו, ואני אומר את זה, זה מפחיד להבין את זה, אבל אני, בוא נלמד זכות, כמעט כל משפחה בעולם, לא רק בישראל, צריכה, כל משפחה צריכה איזו ישועה. כמעט כל משפחה צריכה איזו ישועה, אתם לא יכולים להאמין איזה סיפורים יש. כמעט אין משפחה בארץ בעולם שלא צריכה איזו ישועה, זה ברפואה, זה בפרנסה, זה עם הילדים, זה עם שינוחים, זה אין לו ילדים, זה יש לו ילדים חולים, זה ילדים ירדו מהדרך, זה וואו! אין משפחה שלא צריכה ישועה, ושכל אחד מאיתנו יבכה. אומר האמרי פנחוס, בתשעה באב שאתה יושב על הרצפה, תדע לך, זה עת רצון. זה עת רצון, כי תפילה להניק יהיה הטוב. עכשיו אתה מרגיש מוזנח, זרוק, יש לך עת רצון להתפלל. אבל אל תתפלל עכשיו על פרנסה, זה לא הזמן, חמוד שני. תתפלל על גלות השכינה, כמו שרבן גמליאל הבין שהכל הצרות זה בגלל חורבן הבית. אז צריך להתפלל על זה, לבכות על זה קצת, שנזכה חזרה, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו חזרה, וימחול לנו כל החטאים, כל השטויות. ולכן זו עבודה שלנו, שכל אחד צריך לדעת, לפשפש במעשיו, לראות מה אני יכול לעשות. אז חמישה דברים, שהראו בתשעה באב, אין תוצאה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ביתר, נחרשה העיר, לא נכנסו לארץ, אלו הם תוצאות של חמישה דברים. תקשיב טוב עכשיו, אם נתקן את החמישה דברים הללו, נבין, כי ככה מביא הגאון מוילנה ועוד מקובלים וחסידים, שכל דבר שקרה לעם ישראל בכלל, יעבור לו על אף עם ישראל, על כל אחד בפרט. ואם עם ישראל עבר חמישה דברים בזמן בתמוז, כל אחד מאיתנו יצטרך לעבור על זה בשלב כזה או אחר בחייו. ככל שנתכונן יותר נחסוך אולי תשעה באב נוסף. מביא המהר"ל דבר ראשון בי"ז בתמוז, נשברו הלוחות, נשברו הלוחות, משה רבנו יורד מהר סיני, עם ישראל במקום לחכות לו. חשבו שמשה בושש לבוא ומושים עגל, ומשה רבנו שובר את הלוחות. מה זה אומר לגביי? כל המשברים שבחור עובר זה בשבירת הלוחות. איך נשברו הלוחות? בגלל שני דברים, חשבו שמשה מת ותעבוד. משה מת, פירוש הדבר לכל אחד מאיתנו, חס ושלום, אנחנו חושבים שהרבנים גדולי הדור, עבר זמנם חס ושלום. לא, אתה יודע, אנחנו מבינים, הרבנים מחמירים. הם לא מקבלים את כל האינפורמציה אולי, אתה יודע, החצר הזאת, הסקנים הללו, חס ושלום. אם יש קטגוריה בתלמידי חכמים, חס ושלום, זה הרב הזה הוא ככה, זה הרב הזה הוא ככה. אז משה רבנו מת, וכאשר משה רבנו מת, כל אחד חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זו תחילתה של חורבן, זה תחילתו של חורבן, אתה מבין? כי מצד אחד אין דמויות, אין דמויות. תסתכל ולהגיד, אני רוצה להיות כמו הרב הזה, אני רוצה להיות צדיק כמו הרב הזה, אין דמויות. ואז חס ושלום, מתחילות התאוות, כי לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות ופרסיה. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות ופרסיה. חס ושלום, כל אחד מאיתנו צריך להתנקות. להתנקות בכל היצר הרע הזה. זה מעביר אותך על דתך ועל דעתך, התאוות, השטויות, ההבלים. תראה מה קורה, עם ישראל הפסיד הכל, הפסיד הכל. אם הם רק היו מתאפקים, מרקים שמשה רבנו יגיע, היו מקבלים את הלוחות הראשונים, לא היה שכחה, לא היה חטא העגל. היינו נכנסים לארץ, הגאולה הייתה מגיעה, תראה מה הייתה מרוויח. אני אומר את זה לעצמי, טמבל! אדם הולך אחרי תאוות, כי לא יכול להתאפק. רגע, הוא מפסיד עולם ומלואו. אני חותם לכם על זה במאת האחוזים. אני מכיר אנשים שעשו שטויות בחייהם, עשו שטויות בחייהם, בהתחלה הרגישו מה אכפת לי, אני עושה מה שאני רוצה, זה כיף לי. תראה אותם אחרי זמן מסוים יושבים מסכנים, עלובים. אם תשאל אותם, יכולתם לחזור בזמן אחורה, הייתם מתנהגים באותה צורה או לא? רובם ככולם, אני אומר לכם, אני רוצה להגיד כולם, אבל תלוי באיזה שלב היינו נמצאים, הם מבינים איזה טעות עשיתי, מה עשיתי, בשביל מה? וזה עניין של או בעולם הזה, או כל שכן בעולם הבא. לכן לא לעשות את הטעות הזאת, לדחות היצרה, מה שנקצב לך חמות, אתה תקבל. אם נקצב לך ליהנות, אתה תקבל את זה ביתר, אתה תיקח את זה באיסור. למה? אתה תפסיד גם עולם הזה, גם עולם הבא. אז נשתברו הלוחות, ניקן כל המשברים. אחרי זה הובקעה העיר, חז"ל אומרים, הובקעה העיר. אתה יודע מה זה הובקעה העיר? לכל עיר יש חומה. וזה הגדלות, אני אומר לך מפורש לציבור, באמת הדתי חרדי, יש להם חומה. טלפון כשר. זו הצלה של הדור, כי אדם שיש לו טלפון לא כשר, אז ממילא, איך אתה רוצה שהחתול לא ישתה מהחלה? מה אתה רוצה? מה אתה חושב? כמה הוא יוכל להחזיק מעמד? יש חומה, וברגע שהובקעה העיר, ברגע שהחומה נסדקת, אז כל הרוחות הרעות נכנסות, וכל השטויות, ואחרי זה בחורים ובחורות באים, הרב, יש לי שאלות באמונה, יש לי, לא יודע, יש לי ספקות, לא נראה לי, מי אמר? יקירי, אני לא אומר לך את זה כדי לפגוע, אני אומר את זה לעצמי, זה לא בא מאוד לפי אינטליגנציה, אלא בחוסר קדושה, לבצר את החומה, שהחומה תהיה חומה רצינית, וכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה. אז הובקעה העיר, זה דבר נוסף שצריך לדעת, להחזיר חזרה את החומה, שכל אחד יעשה את הגדרות שלו, את ה... יש לך מחשב, יש לך דברים, תעשה את הגדרות, חמוד שלי, כמה בתים נהרסו מזה, כמה ילדים מושחתו מזה, חמוד שלי, לשים חומה כמו שצריך, ובוטל התמיד. הדבר השלישי זה בוטל התמיד, היו קורבנות וקורבן וקורבן תמיד. אחד הדברים שקשה לאדם זה להתמיד, אתה חייב להתמיד אם אתה רוצה להצליח, מתוק שלי, להתמיד. לא עם מצב רוח, פעם אתה לומד, שבועיים אתה לא לומד, פעם אתה ישן, פעם אני עובר תקופה קשה, כבוד הרב, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, להתמיד, מתוק שלי, אפילו קצת, אל תישבר מזה, לא משנה מה עובר עליך, אל תישבר, תעשה קצת. חופשה בין הזמן היא כל מיני שטויות כאלה, זה לא קשור ביהדות, במתים חופשי, אין חופשות אצלנו, יש ברוך השם שאתה יושב ולומד, תחטוף רבע שעה, שעה, מה שאתה יכול, גם בחורה, כל אחד לא לתת לה שיעמום, לבטלה, כי הדברים האלה מביאים דברים לא טובים, לכן כרגע שברגע שבוטל התמיד, זהו, פה מתחילות הבעיות, ואחרי זה יש חורבן בתשעה באב, ואז מגיע שאפוסטומוס מסורף את התורה, למה הוא שורף את התורה? איך יש זכות בכלל להגוי רשע כדי לשרוף את התורה? מביא הרמח"ל מידה כנגד מידה. אם לא נתת לתורה לשרוף בתוכך את כל הרע שיש לך, אז חס ושלום שורפים לך את התורה. הרי בורא עולם גילה, בראתי לך יצר הרע, בראתי לך תורה תבלין. אי אפשר להתמודד מול יצר הרע רק על ידי לימוד תורה, רק על ידי קדושה ממילא. אם אתה לא נותן לתורה מת לכנס פנימה, לא רק לחזור בתשובה. לשים זקן, פאות, לשים כיפה מגודל של לא יודע מה, ועכשיו אתה כולך, קודש קודשים, ממש לא מתוק שלי, אומר את זה לעצמנו, יש הרבה מה לעשות, זה ריצה לטווח רחוק, תאסוף כוחות, אל תשבר לי באמצע שלא יהיה מבוטל התמיד, אבל תבין, חמוד שלי, תבין, תן לתורה להיכנס, תן לתורה ולשרוף את כל הרע הזה שיש בתוכנו, כי חד בשלום ההפך זה מצלם בהיכל. הדבר האחרון שקרה בי"ז בתמוז, ופה תשימו לב טוב, וזה סיבה לכל החורבנות. נעמיד צלם בהיכל, יש לך בית, זה קודש קודשים, יש לך ישיבה, יש לך לב, אל תכניס צלם בהיכל, אל תחשוב כל מיני מחשבות לא טובות, תשמור על עצמך, אתה רואה משהו לא טוב, תוריד את העיניים, אתה קורא משהו לא טוב, תתרחק מזה מתוק שלי, תכניס קדושה להיכל, לא צלם להיכל, וכל אחד מאיתנו צריך בזה להתחזק, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכך אומר רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי אומר שהוא פעם אחת הלך, הגמרא מספרת שהוא הלך יום אחד ככה עם תלמידיו, היה רוכב על חמור, היה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, וראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים, מבין גללי בהמתן של ערבים, רבן יוחנן בן זכאי הולך עם התלמידים שלו, והם רואים אישה מלקטת שעורים, מגללים של בהמה של ערבים, אומר לה ביתי, בת מי את? מי את חמודה? מה קרה? תראי, חיכת למצב של רעב, את מחטטת בגללים של בהמה של ערבים, לחפש שעורים, לסבר את האוזן, כן, שעורים זה מאכל של בהמות, אבל יש שעורים, יש שעורים שהם כאלה קשות, אי אפשר לאכול אותם, שהבהמה אפילו פועלת אותם, ואת זה היא חיפשה לאכול, תבינו, זה רעב היה, רעב נורא, של בת מי את? אומרת לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון, אחד מעשירי ירושלים, אומר לה, איך זה יכול להיות? איך הגעת למצב הזה? אומר לו, אתה לא יודע, כתוב בפסוק, מלח ממון חסר, מלח ממון חסר, פירוש הדבר, אם אתה רוצה שהממון שלך יישמר, תמלח אותו, הכוונה תפריש ממנו לצדקה, אמר לנו, ואבא לא עשה? אמר לו, לא מספיק, כנראה לפי דרגתו, איזה תביעה יש על הבן אדם, מה קורה איתך? אולי לפי דרגתך אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אל תשווה את עצמך לאחרים, אל תבטל עצמך כל כך מהר, אתה יכול יותר, ואז רבי יוחנן בן זכאי מסיים, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בכם, שעם ישראל עושה את רצון בורא עולם, אין כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם, אף אחד, אף אחד, אבל חס ושלום, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, ביד בהמתה של אומה שפלה, חס ושלום, תבינו לאן אפשר להידרדר, כי הפח, אני אומר את זה לעצמי, שאדם לא מרגיש, לא מרגיש, בסדר, נו תשעה מאה, בסדר, אז אני לא יוכל, קצת קשה, מה, קיץ, חם, חפש איזה מזגן, אבל זה נשען, נשען, זה שיטה טובה, נשען, השם יעזור לי, אדם צריך לדעת, אחת הבעיות, כאשר באו ליהויקים המלך, ואמרו לו, תדע לך, יהויקים כתב ירמיאס מספר קינות, הגמרא מסכת, מועד קטן, כתב ירמיאס ספר קינות, אמר להם, מה כתוב? בוא תגיד לי, יהויקים היה המלך, אומרים לו, תשמע יהויקים, קח לך בידיים, ירמיה כתב מגילה, כתב מגילה על נבואה, נבואה מזעזעת, מפחידה, מה כתוב בה? הוא שואל, לא, מה כתוב בה? אומרים לו, איך היא ישבה בדד? תדע לך, העיר הולכת להיות בודדה. אומר, אנה מלכה, בינינו מה אכפת לי? אני המלך. בסדר, אז אנשים, בסדר, אני המלך, אנה מלכה. אמרו לו, בחור תבכה בלילה, תבין, אנשים יבכו, אנשים יהיה להם רע. אומר להם, אנה מלכה, אני המלך, מה אכפת לי? אני לא אבכה, בסדר. גלתה יהודה מעוני, אנשים יגלו, תדע לך מה יהיה פה. אמר, אנה מלכה, אני עדיין מלך, מה זה משנה? אז הם יגלו בעיה שלהם, אנה מלכה. דקי ציון אבלות, אתה יודע מה זה היה? אבלות ברחוב. אנה מלכה עונה לב. עד שאמרו לו משהו שנוגע אליו קצת. היו צעריה לראש, אתה יודע לך, אתה כבר לא תהיה מלך. זהו, יהיו צעריה לראש, אלה שרוצים אותה, הם יהיו הראש. אמר לו, מה נאמרה? מי אמר את זה? תביא את זה מיד, קרא ושרף את המגילה. אמר הרב שליימן, תדע לך, זה הבעיה של כולנו, אני אומר לי, עצמי להתחזק, אתה מרגיש, לי זה לא יקרה. בסדר, אז יש, חס ושלום, לא אף אחד, יש פיגועים, יש מחלות, אנא מלכה, סך הכל טוב לי, לא, סך הכל טוב לי. אני אומר את זה לעצמי, ופה אנחנו צריכים להתחזק, שכל אחד יבין, חס ושלום, כמה מחלות יש, כמה אסונות יש. בארץ, בעולם, כמה כל אחד צריך לדעת חס ושלום, שלא יהיה אף פעם, תאר לך אתה על הכוונת. תאר לך אתה על הכוונת. ובורא עולם מחכה לך ודוחף מידת הדין ואומר לה לא, תני לו עוד הזדמנות. אולי יחזור בתשובה, אולי ייקח את עצמו בידיים, לא עכשיו. ומידת הדין מקטרגת, אבל עבר הרבה מאוד זמן. מגיע לו על פי מעשיו להיכנס בו חס ושלום, אבל בורא עולם עוצר אותה, לא, לא עוד קצת, אולי. אולי יבין שמשהו בו לא בסדר, כל אחד מאיתנו צריך להבין את זה. לכן קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו, אתה יכול לפתור את הדין מעליך, מעל כל עם ישראל, בתשובה אמיתית, חרטה, להתחרט, אבא לסליחה, להתחרט, בידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי. לקבל על עצמך שאתה לא עושה את זה יותר, זה הכל, מה מבקשים ממך הרבות שלי? מה מבקשים ממך? תתחזק. תפסיק ותתחזק, תתחזק, בפרט בעבור שמקטרג מעל כולם, חס ושלום, שנאת חינם. אם יש מישהו שיש לו משהו בלב על מישהו, תנקה את זה עכשיו, עכשיו, איך אפשר, מה החידה, לבקש מבורא עולם, אנחנו רוצים בית מקדש, אבל אתה גורם שזה לא יבוא בגלל הלב שלך, שאתה מחזיק בו שנאת חינם, אבל הרב זה לא שנאת חינם, הוא פגע בי, הוא עשה לי, הוא זרקתי בישיבה, הוא דיבר עליי, הוא לקח לי, תעזוב, זה שנאת חינם הרי, משל, למה הדבר דומה, משל קצת קשה, אבל שנבין אותו, אם יש איזה מורה בכיתה, ואחד התלמידים שיחק עם העיפרון, ולא מקשיב, המורה חז ושם, תראו לכם, לוקח עכשיו, ואומר, תעשי את העיפרון בצד, והילד, לא, לא, הוא משחק, אז אותו מורה לוקח, חז ושלום, כי לוקח גרזן, ומוריד את היד לתלמיד, נו, מה זה? זה ברור שכל הדבין מונה משוגע, לך לכלא לכל החיים שלך עכשיו. למה? מה אתה רוצה? הוא העניש אותו, מגיע לו. הוא עשה, הערתי לו, הזרתי אותו, הוא העניש אותו. כל אחד מבין שזה עונש לא מידתי. זה עונש בחינם. זה עונש בחינם. בסדר, מגיע לו עונש, אבל עונש מסוים לא מה שאתה עושה. אומרים חזל, אתה יודע מה זה שנאת חינם? בסדר, הוא פגע בך. אבל מה אתה עושה בזה כזה עניין? זה שנאת חינם, חמוד שלי, זה שנאת חינם. הסבא מכלא אומר, אתה אומר, זה שנאת חינם. אהבת עצמך, אתה יותר מדי אוהב את עצמך. איך דיברו עליך, מי מעז בכלל לעשות נגד רצונך? סליחה שאני אומר את זה, חתיכת אפס. מי אתה בכלל? אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, כל אחד מאיתנו. נוהגים בתשעה באב ללכת לבית הקברות. הנה, בבקשה, זה סופו של כל אחד. דע מאין באת ולאן אתה הולך. ואולי חשוב מכל לפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון. שכל אחד מאיתנו יתחזק ולא יישבר מזה. כי הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותנו וזה לא של הקרובים המאורים זה בזה. אבל אדם צריך להתחזק ולהבין שביום תשעה באב זה הזמן. זה הזמן. סיפור שהיה לפני כמה שנים בבית של הרב שטיינמן. הגיע, סיפרו לו שבין הזמן הם יצאו לטיול. והיה בן אדם אחד שהלך לטייל והלך על פסגת הר והקיש אותו נחש. הקיש אותו נחש על פסגת הר. אין שם קליטה של פלאפון. אין שם קליטה של פלאפון. עכשיו הוא לא יכול לזוז יותר מדי כי הנחש הקיש אותו. רצים החברים שאיתו למטה להשיג עזרה, אבל עד שמגיעים ועד שמסוק לא מצליח לנחות, אבל עד שלקחו אותו לבית החולים כבר היה מחוסר הכרה. הוא שוכב שבועיים בין חיים למוות, בין חיים למוות, ואחרי שבועיים השם מציל אותו. הוא פוקח את העיניים, מגיע אליו, הרופא אומר לו, היה לך נס, אתה יודע? הוא אומר, כן, ברוך השם, שבועיים ככה בינכם. הוא אומר, לא, לא, הרופא, תדע לך, היה לך נס. אומר, מה? אני מבין, אתה יודע, כן, ברוך השם, היה נס. אומר, לא, תקשיב טוב, אומר לו, הרופא, אנחנו עשינו לך בדיקות איך שאתה הגעת לכאן, ומצאנו שיש לך את המחלה הארורה, לא, אנחנו נסרש לך סרטן באחד האיברים הפנימיים, ויש כבר גורות במספר מקומות בגוף. אבל הארס של הנחש שהתעכב בגוף שלך כל כך הרבה זמן, שרף את כל הגרורות, וזה הציל אותך. אמר הרב שטיינמן, מפה תלמד שלפעמים יש צרות שקורות לעם ישראל, אבל זה לטובתן. אבל קח את זה ותעשה, תנצל את זה, תנצל את זה להתחזק. הרי לצערנו הרב זה מה שקורה, רק שקורה מה שאדם מתחזק. אז קודם כל תנקה את הלב משנאת חינם וכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כמו שאתה לא מתעצבן על מישהו שהפרצוף שלו שונה, למה שלך פרצוף שונה? למה? ככה. אז אותו דבר, אל תכעס שהדעה שלו שונה ממך. אל תכעס עליו שהדעה שלו שונה ממך, ותפסיק לקטרג, ודן את כל אדם לקו זכות, ישר אתה קופץ למסקנות, הנה, דיברו עליי מאחורי הגב, הנה, עושים לי דווקא, מה אתה יודע, אומרים חזה על הרגלם, בכתוב, ודן את כל אדם לקו זכות, מה זה קו זכות? דיברנו על זה ביום רביעי, בחור שמגיע בישיבה, נותן לו סיר של צ'וט, רוצה למצוא את הבשר, אז הוא מחפש, פה? לא. מה הופך עם הקף? פה? לא. עד שהוא מוצא בסופו של דבר, הוא מחזל אותו דבר, תחפש זכות אצל אחרים, תחפש, תחפש, עד שתמצא, אל תדון אף אחד, הרי אתה לא ראית רוצה שככה ידון אותך בורא עולם, ולכן הגענו לתשעה באב, זה המצב, בגלל שדור שלא נבנה בימיו, אומר הירושלמי כאילו החריבו, שכל אחד מאיתנו צריך את הבדק בית, בורא עולם אוהב אותנו, אבל מי שיגיד שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, אתה רואה לבד, מה זה חורבן, כל כך הרבה שנים, זהו, כל אחד מתאמס את הבדק בית שלו, יבדוק, פשפש במעשיו, יעשה תשובה אמיתית, ישים את כל השטויות בצד, את כל התאוות עכשיו, להתחזק, תבין שבורא עולם אוהב אותך, ועד רבה, היום הזה כזה גדול, כי יורדים הכי למטה שאפשר לך, אנחנו יושבים גם על הארץ, הגענו למקום הכי נמוך, הולכים לבית כברות, ללכת עוד יותר נמוך אפילו, אבל מפה אפשר רק לעלות, מפה אפשר רק לעלות, ושכל אחד מאיתנו יעודד את עצמו, ויחזק את עצמו, וידע שמשהו קטן שהוא עושה יכול להיות משהו ענק עכשיו, אולי כל עם ישראל תלוי בך, אולי כל העולם מחכה לך, עכשיו זה ההזדמנות, תעשה תשובה אמיתית, תחזור לאבא בגעגועים, אבא, השיבנו, אבינו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.